השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכת בא במציע, אנחנו לומדים את פרק איזו נשך שעוסק בהלכות ריבית. עוד הערה קטנה לפני שמתחיל, אני מצרף לשיעור הזה קישור לקובץ שיש בו שלט שאני מאוד מאוד אשמח ויודה לכל מי שיוכל לתלות את השלט בבית הכנסת שלו, בישיבה שלו, בכל מקום שנראה מתאים, בשביל להמשיך ולהפיץ את השיעורים האלו הלאה. ונתחיל. היום יש לנו דף די פשוט. אנחנו קודם כל מסכמים כמה דברים לגבי הנושא הקודם. דיברנו בדף הקודם על משכנתה. כלומר, אני לבאתי לך כסף, בינתיים אני יושב לך בשדה ואוכל פירות, ראינו מתי זה אסור, מתי זה מותר בדף הקודם. ראינו שיש סוג של משכנתה שבו ברגע שלך הלווה יהיה כסף ואתה משלם לי את החוב, אני צריך להסתלק מהקרקע. רבשי שמע בשם סבי של מטה מחסיה שני דברים. קודם כל, שאתה צריך לתת לי לפחות שנה לשבת בשדה ולא לסלק אותי לפני זה. דבר שני, משכנתה זה מלשון שכן, שזה אומר שאם אתה הלווה רוצה למכור את השדה הזאת, אז אני נחשב בר מצרה, שזה אומר שמשום ועשית הישר והטוב, לי יש קדימות. אם אני רוצה לקנות את השדה, תמכור אותה לי לפני שתמכור אותה למישהו אחר. עכשיו רבא מסכם כמה הלכות ואומר בשלושה נושאים שההלכה היא לא כמו שלוש דעות שעוד מעט נראה. אנחנו לא נגיד את זה לפי הסדר, בשביל שקודם כל נגיד עוד משהו שקשור למשכנתה, כיוון שאנחנו כבר בעניין של משכנתה, ואז נגיד את השאר. אז אומר רבא, המקרה השלישי שלו, חקירי של נרשי. דיברנו בדף הקודם שיש משכנתה דנחייתה, שזה אומר, כמו שאמרנו, אני הלוויתי לך כסף, בינתיים אני יושב לך בשדה ואוכל פירות, מתי זה מותר? אם אני מנקה לך בתמורה לפירות שאני אוכל, כל פעם חלק מהחוב. והחידוש הוא שזה מותר אפילו שאני לא מנקה לך את המחיר המלא, אלא מחיר מוזל. למשל, המחיר האמיתי של השדה שלך הוא 200 לשנה, אני מוריד לך מהחוב כל שנה רק 100. וזה בכל זאת מותר. עכשיו בנרש הם היו מתחמנים. המלווים הרי יכולים לקחת את השדה הזאת שהם בעצם לוקחים אותה רק ב-100 שקל ולהזכיר אותה למישהו אחר ב-200. אז הם אמרו, מה זה משנה אם אני מזכיר אותה למישהו אחר או אני מזכיר את זה ללווה עצמו? ואז יוצא שהם היו לוקחים את זה ממנו ב-100 שקל ומזכירים לו חזרה ב-200, וכביכול יוצא שהם לוקחים ממנו ריבית כל שנה 100 שקל. חשבו שזה מותר, כי מה זה משנה למי אתה עושה את זה? אמר רבא שזה אסור. אז הגמרא מציעה, אבל אולי זה מותר, כמו שהם באמת היו עושים, שהם קודם כל היו יושבים בשדה הזאת 3 שנים, ובאמת עובדים בשדה. ואחר כך יש יותר סברה לומר, מה זה משנה אם הם שם, או שהם מזכירים חזרה ללווה, אולי אז מותר, אומר רבא, גם זה אסור. מסביר רש"י, הרי כל היתר של משכנתא דנחייתא, זה שהרווח הוא לא בטוח, אבל כאן יוצא שהמלווה מרוויח רווח בטוח, וזה אסור. זה היה הערה שלישית של רבא, עכשיו נראה את הערה הראשונה שלו. תרשה דרב פאפה. תרשה זה שאני מקבל סחורה עכשיו, ואני משלם עליה רק עוד חודש, ואני אשלם מחיר יותר יקר בגלל שנתת לי את הזמן הזה עד שאני משלם. אז זה אסור, זה ריבית, אבל רב פאפה הציע דרך לעשות את התרשה בצורה שזה מותר. אם עכשיו סחורה שווה 50, ואתה אומר לי שאתה תשלם לי עוד חודש 60, אבל עוד חודש באמת הסחורה תהיה שווה 60. אז מצד המוכר, שהוא המלווה, הוא לא ירוויח כלום. כי הוא יכל לחכות עוד חודש, למכור את הסחורה עוד חודש ולהרוויח 60, אז הוא לא קיבל יותר כסף. לכן רב פאפה אמר שזה מותר. אבל רב ששת ברי דרבידי שם, בדף סמכי עמוד א' אמר שזה אסור.
כי נכון שהמלווה לא מרוויח, אלא ולוקח, הלווה כן מרוויח, כי הוא עכשיו משלם מחיר יקר, בשביל הזמן שהכסף נמצא אצלו, וזה אגר נתר, וזה אסור, ורבא כאן אומר שבאמת אסור. זה דבר ראשון שאמר רבא, ועכשיו נראה את הדבר השני. אבל לפני שנראה את הדבר השני, נקדים הקדמה קצרה, כי זה כבר קשור למשנה שלנו עוד רגע. אם אני רוצה לתת לך כסף, בשביל שאתה תתעסק עם הכסף, תרוויח ותביא לי חלק מהרווחים. אז יש בעניין הזה 3 מצבים שונים. מקרה שמותר, זה שאני אומר, זה בכלל לא הלוואה. אם אתה מפסיד זה עליי, אם אתה מרוויח זה עליי, אתה מקבל אחוזים ברווח. כלומר, בעצם זה הכסף שלי, ואתה מקבל משכורת על זה שאתה מתעסק לי עם הכסף, זה מותר. מקרה הפוך, שאסור, הכל עליך. ההפסד עליך, הרווח עליך, ואני מקבל אחוזים. אז זה הלוואה גמורה, ולכן הכל עליך, ואני מקבל אחוזים, זה ריבית, וזה אסור לגמרי. מקרה אמצעי, זה שאנחנו מתחלקים ברווחים ובהפסדים, ועל זה נדבר במשנה. לפני שנגיע למשנה, נחזור למקרה הראשון, שאמרנו שזה מותר. שהכל עליי, גם ההפסד, גם הרווח, ואתה מקבל אחוזים. אז יש משהו שנקרא שטרי מחוזני, שהם היו עושים, כמו שאמרנו, סוג של עסקה כזאת, אבל היו אומרים, בוא נשדרג את זה. הרי אנחנו יודעים שהרווח יהיה 20%. אז בוא נכתוב בשטר שאני מלווה לך 100 שקל, ואתה חייב לי, בהנחה שאתה מקבל חצי מהרווח, 110 שקל. אם תרוויח יותר, הרווחת. אומר רב, אז זה אסור. כי אם תרוויח פחות, ואתה צריך לשלם לי בכל זאת יותר, יוצא שההפסדים עליך, ואז זה הלוואה וזה ריבית. אומר מרבר המימר, אבא שלי המימר, כן היה עושה את זה, אבל הוא יעשה את זה כי הוא פשוט שמח על האנשים שהוא נתן להם את הכסף, ואם הם יהיו אומרים שהם לא הרוויחו, אז הוא לא היה לוקח מהם. אומר רב אשי, זה בסדר. אבל מה יקרה אם הוא ימות? ואז היתומים הם לא יודעים, והם לא ישמחו לאנשים האלה. לכן זה אסור. והגמרא מעירה שמה שרב אשי אמר, מה יקרה אם הוא ימות, זה כשגגה שיצא מפי השליט, ויש משמעות לדיבור, ובאמת, המימר נפטר. ועכשיו אנחנו עוברים למשנה. אז אמרנו שלושה מצבים, ואנחנו מדברים על המצב האמצעי. אני נותן לך כסף, או סחורה, אתה מתעסק איתה, מרוויח כסף, ואנחנו מתחלקים בהפסדים וברווחים, אומרת המשנה, עדיין זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי מה זה אומר שאנחנו מתחלקים ברווחים ובהפסדים? זה אומר שחצי מהכסף שנתתי לך הוא עדיין שלי, לכן הרווח וההפסד שלו עליי, וזה פיקדון אצלך, וחצי מהכסף הוא הלוואה אצלך, ולכן הרווח וההפסד עליו שלך. אז עכשיו, למה אתה מתעסק עם הכסף שלי, של הפיקדון? אתה נותן לי שכר על זה שנתתי לך הלוואה, וזה בעצם ריבית. זאת אומרת המשנה, אם אתם רוצים שזה יהיה מותר, המפקיד או המלווה צריך להביא ללווה מזכורת על עצם זה שהוא תורח עם הכסף שלו. ואז יהיה מותר. כמה צריך לשלם לו? אז במשנה כתוב צריך לשלם לו כפועל בטל. כמה זה פועל בטל? הגמרה על פי רשי, תלוי באיזה עבודה הוא עבד, וכמה הוא מוכן להוריד מהעבודה הזאת, מהתורך שלה, בשביל להרוויח קצת פחות. אז כל דבר תלוי באיזה עבודה הוא עבד, כמה הוא הרוויח וכמה תורך יש באותה עבודה. הגמרא בתחילת עמוד ב' דנה מה צריכותה להגיד לנו את הדין הזה גם במקרה שנתתי למישהו כסף וגם במקרה שיש למישהו כבר חנות והבאתי לו פירות שימכור כבר בחנות שלו. זאת אומרת הגמרא יותר קל למישהו שכבר יש לו חנות למכור מאשר שאני אביא לו כסף והוא יתחיל להתעסק עם הכסף. ולכן החידוש הוא כזה, במקרה של הפירות שזה קל מאוד היינו אומרים אולי מספיק אפילו פחות מפועל בטל, כמה שמלן שלו. במקרה של הכסף, היינו חושבים אולי צריך אפילו יותר מפועל בטל, כמה שמלן שפועל בטל זה מספיק. זה במשנה. בגמרה יש שלוש דעות בברייתא. נלך מהקל הכבד. רב יהודה אומר, אפילו כגרוגרת. כלומר, צריך לשלם לו משהו סמלי. המפרשים מסבירים שלא מדובר פה על ריבית דאורייתא, אלא ואק ריבית, ולכן מספיק משהו סמלי. רבי מאיר מסכים שמספיק משהו קטן, רק הוא אומר שחייבים לסכם את זה מראש. ורבי שמעון אומר שצריך לתת שכר מלא, רש"י מסביר שהכוונה כאן, כמו המשנה שלנו, כפועל בטל. אז יש שלושת הדעות. עכשיו, עד סוף העמוד, אנחנו נראה שלוש ברייתות, שבהם בעצם חוזרים על אותם דעות שהרגע ראינו, רק לגבי מקרים שונים. אז מקרה ראשון שקשור גם למשנה, במשנה מדובר שאני יכול גם לתת לך איזשהו בעל חיים לטפל בו, ואנחנו נתחלק ברווח, אז גם שם אני צריך לשלם לך כפועל בטל, או על העמל שלך. אומרת הברייתא, שאם אני נותן לך משהו שהוא עושה ואוכל, כלומר, אתה מטפל לי למשל בפרות, אבל בינתיים אתה חולב אותם. אז מה שאתה חולב אותם, זה יכול להיות אותה מזכורת שאני צריך לתת לך, אז אני לא צריך לתת לך מעבר לזה. וברווחים, מעצם גידול הפרות, אנחנו נתחלק חצי חצי. עכשיו, אם זה משהו שהוא עושה ואוכל, אבל סיכמנו שאתה תקבל משהו קטן, כמו הפסולת של החלב, או כל מיני שערות שריות של הגזיזה, אז פה רב יוסי ברב יהודה סובר כמו רב יהודה, אבא שלו, ואומר שמספיק משהו סמלי, לכן גם זה מספיק. תנא קמא שם סובר כמו רבי שמעון שצריך שכר מלא ולכן זה לא מספיק. זה ברייתא ראשונה. ברייתא שנייה גם כן בדומה לזה, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב'. אם אישה נותנת ביצים שזה מקביל לכסף לאישה שיש לה תרנגולת, שזה מקביל לאדם שיש לו חנות, והם אומרים שהם יתחלקו ברווחים ובהפסדים של האפרוחים שיגדלו, אז רב יהודה אומר שזה מותר כי היא מקבלת את הביצים המוזרות, כלומר ביצים שלא יכולים לגדול להיות אפרוחים, האישה עם התרנגולת מקבלת אותם, וזה מספיק, כי מספיק שכר סמלי לפי רבי יהודה. ורבי שמעון אומר שזה לא מספיק, כי כמו שאמרנו, צריך שכר שלם. וברייתא שלישית, עם אותו רעיון, ברייתא אומרת שמעבר לכסף שהמפקיד צריך לתת ללווה על הטרחה שלו, אם מדובר בבהמות קטנות, הוא צריך לשלם לו גם על סחיבת הבהמות הקטנות. רשב"ג אומר שהוא לא צריך לשלם לו על בהמות קטנות כשהאימא שם, כי אז הבהמות הולכים יחד עם האמא ולא צריך לסחוב אותם. הגמרא מבינה אבל שרשב"ג אומר שלא צריך לשלם שום דבר. גם לא את הטרחה ואת המזון שהוא משקיע, הגמרא מתפלט על זה. ואומרים שרשב"ג הוא כמו רב יהודה, שמספיק משהו קטן, והוא מקבל את הגללים. ולפי תנא קמא, למה הגללים לא מספיק? כי ממילא מפקירים את הגללים, זה לא נחשב שכר, לכן צריך לתת לו שכר משמעותי. לסיכום, רב נחמן פוסק שמספיק דבר סמלי, כמו רב יהודה וכמו רב יוסי בריידר רב יהודה. עד כאן אני מזכיר שביקשנו בתחילת השיעור אם כל אחד יוכל להיכנס לאתר ולהוריד שלט לקראת שבת ולתלות את זה בבית הכנסת או בישיבה שלו. עד כאן.